של אירועים ביטחוניים קשים, כמו נפילת טילים, אזעקות, כל שכן חיילים בשדה הקרב, מצד אחד יש את הפחד, את החרדה שמתגנבת ללב באותה שעה, ומצד שני יש גם טענות שאנשים שואלים האם זה בסדר שחיילים שלנו הורגים שם אזרחים, ולא פעם רואים גם ילדים בין הנפגעים, ובכלל הזכות של עם ישראל על ארץ ישראל, ואולי הם צודקים, כל מיני טענות מהסוג הזה שנשמעות בימים האלה גם לצד ההפוך. ראשית, במה שנוגע לחלק שלנו, לחלק של עם ישראל שסובל בימים האלה, של החרדות והפחדים, חשוב מאוד להתבונן ביסוד של מה שמוגדר ביהדות מידת הביטחון. בספר חובות הלבבות כותב, מהות הביטחון, מה ההגדרה של ביטחון? האם זה אומר שאדם לא צריך לעשות כלום ולומר שאלוקים ישמור וזהו? אומר רבנו בחיי בחובות הלבבות, חי לפני כ-700 שנה, מהות הביטחון היא מנוחת נפש הבוטח, שיהיה ליבו סמוך ובטוח על מי שהוא בוטח בו, שיעשה הטוב והנכון בעבורו. עם זאת הוא ממשיך ומדגיש שעל כל אדם מוטלת חובת ההשתדלות שלו. זאת אומרת, האדם צריך לשמור על עצמו, הבא להורגך, השכם להורגו, להגן על עצמו. כך בכל תחום, בענייני פרנסה, להשתדל בענייני פרנסה, רוצה להתחתן, כל תחום שהוא רוצה, צריך לדאוג, להשתדל באותו עניין. אבל לאחר שעשה את ההשתדלות המוטלת עליו באופן סביר, אין לו יותר מה לעשות. על פי הסבירות זה מה שצריך לעשות. עשה את המוטל עליו, מכאן והלאה, צריך להיות רגוע. מהות הביטחון היא מנוחת נפש הבוטח. להיות במנוחת הנפש. לאדם שיש אמונה באלוקים, יכול בקלות להגיע לביטחון. כמובן זה דורש עבודה, דורש התבוננות. אבל כשיש לך את הקומה הראשונה, שזוהי האמונה בבורא עולם, קל לך לבנות את הקומה השנייה של הביטחון בבורא עולם. על ידי התבוננות פשוטה. שהרי הבורא הזה ברא את העולם, והוא שולט בכל. ואין מי יאמר לו מה תעשה ומה תפעל. אז נכון שהוא דורש ממני לעשות את ההשתדלות שלי, אבל אחרי שעשיתי את שלי, צריך להיות רגוע, לדעת שאני סומך עליו, בוטח עליו. ובזה צריך גם לחזק את הילדים. במקומות ששומעים אזעקות, שומעים נפילות של טילים, תמיד צריך מראש לחזק גם את הילדים, גם את עצמנו, בידיעה, בהתבוננות הזאת, שהשם שומר על עם ישראל. אנחנו עושים את ההשתדלות שלנו, על פי ההמלצה של כוחות הביטחון, כל אחד צריך לעשות את מה שמוטל עליו לעשות, אם להיכנס לחדרים בזמנים מסוימים, להשתדל בכל מיני השתדלויות, עשה את שלו, להיות רגוע שהקדוש ברוך הוא יעשה את הדבר הטוב והנכון לכל אחד מאיתנו. זה מה שכתוב, אדוני לי לא ירא, מה יעשה לי אדם? אדוני לי בעוזרי ואני אראה בשונאי. כלומר, הקדוש ברוך הוא איתנו, ואז נראה במפלתם של שונאינו, במפלתם של אויבינו. יבוא אדם וישאל, אבל בכל זאת אני שומע שיש כאלה נפגעים. ראשית צריך לדעת, מי שיסתכל על מה שקורה עכשיו במבט אמיתי, רואה ממש ניסים גלויים. יכול לראות את אהבת השם, את ההשגחה, כמו מטריה שהוא שומר על עם ישראל. איזה מקום בעולם, מקום מיושב, שאויבים בטווח כזה קצר, היו משליחים מספרים כאלה של טילים, כמויות של טילים, מאות על גבי מאות, במשך תקופות כל כך ארוכות. ואתה שומע על נפגעים כל כך מועטים, זה חסד השם שאי אפשר לתאר אותו. בדיוק הטיל נפל במגרש שבחצר ולא לא על הבית. כשנפל על הבית, בדיוק היו בחדרי מדרגות, הבניין קרס והם ניצלו. בדיוק יצאו מהגן, כל הבדיוק הזה הביא אותנו למצב שכששומעים בחדשות שלא נפגעו אנשים, נפלו טילים ולא נפגעו, אנחנו מרגישים, ודאי, ככה צריך להיות. מרוב שהתרגלנו. וכשמישהו נפגע, זה נראה תמוע. מה קרה שהפעם משהו נפגע? כאילו שזה המשונה. מנקודת מבט אמיתית, חלילה היה צריך להיות הפוך, על פי ההיגיון ההסתברותי בכל רחבי העולם. מה קורה במצבים כאלה? מפציצים אזור מיושב על דעת לפגוע. ולא הכל נופל בשטח פתוח. 40% מהטילים נפלו במקומות מיושבים. זה שנופלים באזורים פתוחים זה גם פלא. הרי מתכוונים, מכוונים לאיזה מקום. וגם כשבמקום מיושב, אתה שומע כל כך הרבה ניסים, כל כך הרבה. אלה דברים שצריכים מאוד לחזק אותנו בהשגחה האלוקית על עם ישראל, שכמו שהגמרא אומרת על רעמים, הגמרא מסכת ברכות אומרת, מה התפקיד של הרעמים? שמה הקדוש ברוך הוא ברא רעמים בעולם? לפשט הקמימות שבלב. לפעמים יש לנו כמו גיבנת בלב, מין גאווה כזו, מרגישים את עצמנו, שוכחים שיש בורא לעולם, עושים מה שבא לנו. פתאום בא הרעם, גורם לאדם זעזוע, פתאום מרגיש, רגע, יש פה איזה כוח עליון, מסתכל על החיים במבט חדש. כך גם כל הרעש הזה של הטילים והזעקות, הקדוש ברוך הוא לא מתכוון להכות את עם ישראל באמת. הוא רוצה לעורר אותנו להתבוננות, כמו אבא שיכול לנזוף בילדים, אבל הוא חלילה לא רוצה לפגוע בהם. מדי פעם יש את הפגיעות, כנראה להראות שהעניין בכל זאת רציני וזה לא פשוט. אבל סך הכל, יש פה חסד השם איתנו, שכל אדם צריך לחזק את עצמו באמונה, בביטחון, להיות רגוע. לא צריך לפחד ולחשוש, אלא מהות הביטחון היא מנוחת נפש הבוטח. אני עושה את המוטל עליי, ואני סומך על הקדוש ברוך הוא, שיעשה את מה שנכון וטוב על פי החוכמה האלוקית, שיודעת בדיוק איך לשמור על עם ישראל, איך להגן על כל אחד כפי שראו. לפני מספר ימים, בריאיון לרדיו דרום, שאל אותי הכתב, הוא אומר שהוא היה בסדרות, ושם שאלו אותו, אפילו שהם עצמם חוטפים טילים, אבל שאלו אותו שהם רואים בכלי התקשורת, שמקים שם בעזה ונופלים אזרחים, ואפילו ילדים נפגעו. אז שאלו אותו, האם זה בסדר? האם זה עומד על פי הקריטריונים של התרבות היהודית? אז הוא שאל איך היהדות מתייחסת לעניין הזה, לשאלה הזו ששאלו אותו שם. אמרתי לו, המשנה אומרת בפרקי אבות, חביב אדם שנברא בצלם. היהדות מסתכלת על כל אדם באשר הוא אדם, בין אם הוא יהודי ובין אם הוא לא יהודי, הוא חביב אצל הקדוש ברוך הוא, נברא בצלם אלוקים, כל אדם. יחד עם זאת, הגישה של התורה היא לא כמו שיש דתות בעולם שאומרות, אם מישהו ייקה אותך בצד אחד, תושיט לו גם את הלחיה הימנית. התורה לא הולכת בשיטה הזו. היהדות מלמדת, הבא להורגך, השכם להורגו. זה לא נכון להראות את עצמך כאילו שאתה מנסה להיות צדיק יותר מדי. תדע לשמור על עצמך, להגן על עצמך, תכבד כל אדם באשר הוא אדם. גם אם הוא לא יהודי, אין עניין, אדרבה, ביהדות יש עניין גדול שיש שפע גדול לכל אומות העולם. חז"ל אומרים שהייתה עבודה מיוחדת בבית המקדש, בחג הסוכות, להוריד שפע לכל 70 אומות העולם. אפילו כשהמצרים טבעו בים, הקדוש ברוך הוא אמר למלאכי השרת שזה לא הזמן שיאמרו שירה. כמה שהמצרים טבחו בעם ישראל ועשו להם צרות, אבל מלאכים לא צריכים, עם ישראל כן אמר שירה, כי אנחנו ניצלנו מהם. אבל הוא אומר למלאכים, מעשה ידי טובעים בים, זה לא הזמן לומר שירה. עם ישראל שכן נפגע, ודאי שעמד ושר, אז ישיר ישראל, שרו לקדוש ברוך הוא את השירה וכל השמחה וההודעה לבורא עולם שהציל אותנו מכל אויבי ישראל. הגישה היהודית היא חביב אדם שנברא בצלם, אבל הבא להורגך השכם להורגו. אמנם נפגעים גם אחרים בינתיים, יש שם אזרחים, יש שם ילדים, אבל הרמב"ן לימד אותנו יסוד גדול. הרמב"ן בן נון, רבי משה בן נחמן, לא רבי משה בן מימון, הרמב"ן כותב כך. בתורה יש פסוק שאומר, ורפו ירפא. אומרת הגמרא, מכאן שניתנה רשות לרופא לרפות. הרופא קיבל רשות לרפות. שמה צריך לקבל רשות? כשהקדוש ברוך הוא נותן לו רשות, אתה יכול לטפל בחולים. לפי פשט הדברים, אם אלוקים נתן מחלה, איך אתה הולך ומטפל? אז התורה אומרת לו, יש לך רשות. הוא קיבל את המחלה שלו בגלל איזה תיקון שצריך לעבור, אבל חלק מהתיקון שלו זה לגשת לרופא, לקבל את התרופות, ואז זה יסתדר. הרמב"ן אומר שהדברים הרבה יותר עמוקים, לא רק ברובד הזה של הפשט. אומר הרמב"ן, כשאדם נעשה חולה, צריך להיכנס לחדר ניתוח. בא הרופא ושואל, אני כעת הולך לטפל בו. אני רוצה להציל אותו, אבל ייתכן שאני ארוג אותו. הרי ייתכן שבניתוח עצמו יהיה יותר גרוע. בלי הניתוח הוא היה חי עוד חודש, בניתוח הוא מת במקום. קורה דברים כאלה. שואל הרופא, האם מותר לי לטפל בו, אף על פי שאני יכול לסכן אותו יותר? נכון, יש סיכוי שאני אציל אותו, ויש סיכוי שאני ארוג אותו עכשיו. אני מתעסק עם דברים, אזורים מסוכנים בגוף, מוח וכדומה. אומרת התורה, ורפו ירפא. יש לך רשות. כשאתה יודע שאתה מבין בעניין, ואתה עושה ככל שבידך לעזור, אז מותר לך. אם יש מישהו יותר מומחה, תפנה לו יותר מומחה, אבל כשאתה יודע שאתה יכול לטפל בעניין, רק אתה לוקח סיכון מסוים, אז בסדר, תרפא אותו. על אותו משקל, כשעם ישראל הולך ומכה באויביו, ודאי שלוקחים סיכון מסוים, שגם אזרחים ייפגעו, שילדים ייפגעו, אבל ודאי שאין לנו רשות לומר, כדי לא לפגוע בילדים ובאזרחים של האויבים, אז אנחנו צריכים לשבת שעננים ושטילים ייפלו עלינו. ודאי שתפקידנו לצאת ולהגן על עצמנו, וזה חלק מהמצווה שבתורה, ונשמרתם מאוד לנפשותיכם. הבא להורגך, השכם להורגו. חז"ל אומרים, כל המרחם על האכזרים, סופו מתאכזר על הרחמנים. אדם שבשעת הצורך להיות יותר קשה, יותר תקיף, מנסה להיות עדין, יפה נפש, לא מתייחס לאחים שלו שמוקים, כמו אותם תימהוניים שהולכים ומפגינים נגד ההגנה של עם ישראל על עצמנו. זה דבר שהוא מוזר מאוד. אנשים שבמקום שיתנו תמיכה, בפרט בשעות כאלה, עוד יוצאים נגד אותם שהולכים ונלחמים להגן על עם ישראל. כל המרחם על האכזרים, פה פתאום נהיה יפה נפש, סופו מתאכזר על הרחמנים. במבחני אמת, אתה תראה אותו אכזר יותר מאנשים רגילים. להבדיל, אפילו הגרמנים שהיו אכזריים כאלה, אבל אתה רואה אותו עם בעלי חיים, אותו יכול לרצוח אנשים, אבל עם בעלי חיים פתאום הוא מפנק אותו, מחבק אותו, מנשק אותו, הופך את הכלב שלו יותר מבני אדם. עיוות מושגים לחלוטין. ודאי, בעלי חיים, יש צער בעלי חיים, זה עניין גדול, היהדות מלמדת איך להתייחס לבעלי חיים. אבל צריך לדעת את ההבחנה ואת הפרופורציה הנכונה בכל תחום. נושא נוסף שעולה בימים האלה, שגם פנו אליי בשאלה הזו, בכל מה שנוגע לזכות של עם ישראל על ארץ ישראל. אומות העולם מדי פעם מתקיפים את עם ישראל, יש כאן פלסטינאים שגרו כאן, ואתם באתם ולקחתם להם את האדמה. היה מקרה מעניין, דוקטור מרדכי קדר התארח בתוכנית של אל-ג'זירה, ושם ישב מולו אחד מבחירי הפלסטינאים, ובמהלך השיחה שהייתה ביניהם, שואל דוקטור קדר את הפלסטינאי הזה. הוא בא בטענות של זכות השיבה, ואנחנו כאן היינו, והיהודים גירשו אותנו מפה, וצריכים לחזור לכאן, כבשתם את הארץ, כל מיני טענות כאלה של אותו בכיר פלסטיני נגד דוקטור קדר. הוא אמר לה, אני רוצה לשאול אותך שאלה, אתה טוען זכות השיבה, אתם רוצים לחזור לכאן. אם לא תקבלו זכות השיבה עוד 50 שנה, גם תתעקשו על זכות השיבה. הוא אומר לו, ודאי, זה אדמה שלנו ונחזור לכאן. הוא אומר לו, ועוד 500 שנה. בלי ספק. אנחנו לא נוותר על זה, יעברו מאות שנים, אלפי שנים, זה לא יעניין אותנו. אנחנו תמיד צריכים לחזור, זה האדמה שלנו. הוא אומר לו, גם עוד 2,000 שנה? הוא אומר לו, כן, גם עוד 2,000 שנה. אומר לו, דוקטור קדר, אם כך, אתה מצדיק אותנו. ואנחנו עכשיו מגשימים את זכות השיבה שלפני 2,000 שנה. היינו כאן לפני 2,000 שנה, בית המקדש נשרף, יצאנו לגלות, עכשיו אנחנו חוזרים בזכות השיבה. אתם באתם, לקחתם לנו את האדמה. מהדברים שלך, עצמך, יוצא שאתה לא צודק. הוא היה נבוך, לא ידע מה לענות לו. וזאת תשובה ניצחת. מעין מה שהגמרא מספרת על גביעה בן בסיסה בהיסטוריה של עם ישראל, תמיד היו כאלה, באו עם כל מיני טענות לעם ישראל, ובסוף מדבריהם יצא נגד עצמם. הגמרא מספרת שכשאלכסנדר מוקדון היה פה בארץ, הוא היה שליט, ואומנם הוא בא כדי לכבוש את הארץ, אבל פגש את שמעון הצדיק, שהיה כהן גדול, וירד מהסוס וקרא ברך לפניו. שאלו אותו המפקדים שלו, אתה רואה כהן גדול יהודי, אתה יורד, משתחווה, מה? ציפינו שתילחם, הוא בא להילחם. אז אמר להם שבכל מלחמה, כשהוא מרגיש לפעמים שהוא כמעט נופל והמערכה אבודה, הוא רואה כמו קמה, איזה דמות אדם מאוד מרשים, שכשאני רואה אותו ככה בעיני רוחי, אני מקבל כוחות ומתחזק. זה הקמה שלי, אף פעם לא ידעתי מי הוא. עכשיו אני רואה אותו במציאות, פעם ראשונה, זה שמעון הצדיק. אז הוא נכנס לירושלים לא בתור כובש, אלא בתור מבקר. אבל כל אויבי ישראל באו להתלונן, כמו בית הדין הלאומי בהג. באו להתלונן על עם ישראל. המצרים, נציגי המצרים, באו לאלכסנדר מוקדון, ואמרו לו, אתה עכשיו נמצא בישראל, תכפה אותם את היהודים, שיחזירו לנו את כל הכסף שגזלו מאיתנו. מתי גזלו מכם? אמרו, תפתח את החומה שלהם, של היהודים. בתורה שלהם כתוב, שכשיצאו ממצרים ושאל איש מעט ראו, ואישה משכנתה, כלי כסף וכלי זהב ובגדים, יצאו ברכוש גדול. לפי עומדן שלנו זה מסתכם בסכומי עתק, שיחזירו את הכסף הזה. אלכסנדר מוקדון, שומע טענה צודקת, אמר ליהודים, תשיבו תשובה. בגביהה בן בסיסה, היה אדם עם גיבנת, אמר, תשלחו אותי. תשלחו אותי, אמר לחכמי ישראל, אני אלך לשם. בא לדיון הזה, הם עומדים, שותחים את טענותיהם, גביעה בן בסיסה שומע את הדברים, אומר לו, אלכסנדר מוקדון, מה אתה עונה? אמר לו, אדוני המלך, אני רוצה לשאול אותם שאלה. פנה אליהם ושאל אותם, על מה אתם מסתמכים כשאתם אומרים שלקחנו מכם כסף? על מה אתם מסתמכים? מי אמר שלקחנו? אז הם בפשטות אמרו לו, זה כתוב בתורה שלכם. תפתח את החומש, אתם מאמינים בתורה, אנחנו גם מאמינים בתורה שלכם, כך כתוב, תיישמו את מה שכתוב שם. שאתם יצאתם עם הרבה כסף, אף פעם לא החזרתם את זה עד היום. תחזירו עכשיו, יש לכם ממלכה. אמר להם גביעה בן בסיסה, אני מסכים איתכם, צריך להחזיר לכם את הכסף. אבל באותה תורה, שאתם אמרתם עכשיו שאתם סומכים עליה, נכון? כתוב שאנחנו עבדנו במצרים מאות שנים. עכשיו תעשו חשבון, 600 אלף גברים, מגיל 20 עד גיל 60, עבדו במצרים עבודת פרך משך מאות שנים. לא שילמתם לנו על זה. תבדקו כל חודש מה המשכורת שמגיעה לכל עבד, תכפילו את זה ב-600 אלף כפול כך וכך שנים, אנחנו צריכים לתת לכם, כמה אמרתם? $500,000, $1,000,000? אתם חייבים לנו $700,000,000, נעשה את ההפרש, תחזירו לנו את ההפרש. אמרו למלך, אנחנו צריכים לחשוב על זה. יצאו משם, ברחו למצרים, לא חזרו יותר אחרי הטענה הזו. יש טענות שצריך גם לדעת איך לענות עליהן. וזה בעצם היסוד האמיתי שהקדוש ברוך הוא יבטיח לעם ישראל את ארץ ישראל בתורה. זאת אומרת, חוץ מהזכות ההיסטורית, זכות השיבה של עם ישראל לארץ ישראל, יש לנו גם את ההבטחה האלוקית. הקדוש ברוך הוא ברא את העולם, והוא עצמו אומר לאברהם, לזרעך נתתי את הארץ הזאת. לאברהם היו הרבה ילדים. היה לו את הבן מהגבירה שזה יצחק, היה לו את הבן מהשפחה שזו הגר. היו לו עוד כמה בנים, מדן, מדיין, ישבק, שוח, שנולדו מכתורה. יש אומרים שהגר זו כתורה, שאחר כך נשא אותה שוב עם שם אחר. אבל איך שלא, יהיה לו הרבה ילדים. אברהם אבינו עצמו יודע שזרעו אמור לרשת את הארץ. אבל הוא לא יודע מי מביניהם. אולי כולם, אולי רק אחד מהם, כמו שלמלכים, יש יורש עצר. אצל מלך, לא כולם ממשיכים אותו. יש יורש עצר. האם יש יורש עצר או שמכאן עם ישראל מתחיל? אומר לו הקדוש ברוך הוא, ביצחק יקרא לך זרע. פסוק מפורש בתורה. מבין כל הילדים, ביצחק יקרא לך זרע. הוא יורש העצר שלך. עדיין עוד לא החלטתי לפשט את כל עם ישראל. האחרים, שלח אותם למזרח, עם כל מיני חוכמות שנתן להם. ויש לכם ארץ הקדם, כתוב בתורה. נתן מתנות ושלח אותם לשם. אבל ליצחק, אומר לו הקדוש ברוך הוא, הוא הממשיך שלך. ביצחק יקרא לך זרע. אז יש פה גילוי אלוקי, שיצחק הממשיך, לא ישמעאל ולא אחרים. ליצחק נולדו שני ילדים, יעקב ועשיו. עשיו הבכור, יעקב הוא השני. עשיו היה צריך להיות הממשיך, אבל הוא בחר בדרך רעה. אז סובב הקדוש ברוך הוא עם נזיד העדשים, שהוא יוותר על הבכורה, ויעביר את המעמד של יורש העצר ליעקב. ויתר, עשו חוזה, מכרק היום את בכורת חלי. אחר כך הוא התחרט על זה כשהוא הבין את המשמעות. אבל, עד היום כשרוצים לומר שאדם קנה דבר יקר במחיר זול, שמישהו מכר דבר יקר במחיר זול, אומרים שהוא מכר את זה בנזיד עדשים, או קנה בנזיד עדשים. נזיד עדשים, זה עשיו מכר את הבכורה ליעקב על כלום, על נזיד עדשים. מיעקב עצמו יצאו 12 השבטים, יעקב שהיה ראוי יותר, מתוקן יותר בהנהגה, בחר בדרך טובה, בדרך נכונה, לא כמו עשיו שבחר בדרכים של רצח ואכזריות. 12 השבטים, ומזה התפשט כל עם ישראל. והקדוש ברוך הוא הגשים את ההבטחה שלו, יצאנו ממצרים, בנו לארץ ישראל, בנינו פה את בית המקדש, אף על פי שהוואקף המוסלמי מנסה כל הזמן לנפץ את השרידים, שזה פשע ועוול בקנה מידה היסטורי, כלפי כל האנושות בכלל, שמשחיתים את השרידים הארכיאולוגיים שיש בשטח הר הבית. אבל די במסעיות שהוציאו משם, יש מסעיות של אפר שהם הוציאו ושפכו, כעת זה נמצא באזור הר הצופים, ויש המון מתנדבים שמסננים ובודקים, וכל כמה שבועות מוצאים, מתפרסמים דברים שמוצאים שם. לאחרונה מצאו מטבעות מתקופת בית המקדש. דברים נפלאים שמוצאים שם בכל פעם מחדש. אבל גם בלי הממצאים הארכיאולוגיים, יש היסטוריה ידועה בעולם, לא כמו שמנסים לעוות את ההיסטוריה. שעם ישראל היה בארץ ישראל, שלמה המלך בנה את בית המקדש הראשון, יצאנו לגלות של 70 שנה, חזרנו, בית המקדש השני שנבנה על ידי עזרא, נחמיה, מרדכי היהודי שעלה איתם מפרס, הורדוס שעשה את המפעל בנייה הגדול באמצע ימי בית שני, שבנה את הבית מחדש. עד שהרומאים שרפו את בית המקדש, יצאנו ל-2000 שנה, כל ההיסטוריה ידועה. זאת אומרת שארץ ישראל שייכת לעם ישראל. יש כאן גם את הטאבו, החוזה, התנכי, האלוקי, שאין חוזה יותר מוסמך מזה שזה שייך לעם ישראל. גם מבחינה היסטורית, זו זכות השיבה שעם ישראל חוזר לארצו. בפרט שלהם יש כל כך הרבה מדינות. לעם ישראל אין לאיפה ללכת. זו הארץ היחידה של עם ישראל, ארץ קטנה, ששייכת לאומה היהודית. וכל אדם חשוב שיחזק את עצמו בהתבוננות הזו, ולא ייבהל לפעמים מכל מיני טענות שיכולים לשמוע ממפגינים למיניהם, או מאנשי תקשורת למיניהם, או כל מיני נועמים למיניהם, שהם עצמם לא למדו את הדברים. ודווקא מתוך הטוב לב שלהם, אנשי שלום עכשיו וכולי, הם לא אנשים רעים במהות. הם אנשים טובים, רק לא למדו את היסודות. ומתוך הטוב לב היהודי שבהם, במקום להפעיל את זה כלפי האחים שלהם, מפעילים את זה למקום אחר. חושבים שכאן יש עוול רק מחוסר ידע. לאחרונה, אחד הבכירים בשלום עכשיו הגיע למשרדים של הידברות וסיפר על המהפך שהתחולל בו אחרי שהתחיל לראות את השיעורים והשידורים. הוא השתתף בכנסים של אש"ף באירופה לפני מספר שנים והיה מדבר נגד ישראל. היום כשראה את ההרצאות והתחיל להבין, פשוט חסר לו ידע, למד את הדברים, השתנה מקצה לקצה. יש רעיון שמראיינים אותו והוא מספר את הסיפור שלו. שם הוא אומר, פעם הייתי מוכן למסור נפש בעד הפלסטינאים, היום אני מוכן למסור נפש כדי שעוד יהודי ידע את האמת הזאת. מה זה עם ישראל, מה זה תורה, מה זה כל היסודות הנפלאים האלה של כל הערכים היהודיים במשך כל הדורות. וזו החובה שמוטלת עלינו בימים האלה, להתבונן בדברים, להפנים אותם, לחזק בזה גם את האחרים, בביטחון בקדוש ברוך הוא, שכל כלי יוצר עלייך לא יצלח, וכל לשון תקום איתך, גם אלה שבאים בטענות, הארץ לא שלכם, כל מיני טענות נגד התורה, כל לשון תקום איתך למשפט תרשי, כי אלה ברכב ואלה בסוסים, ואנחנו בשם אדוני אלוהינו נזכיר. הם הקראו ונפלו, ואנחנו קמנו ונתעודד, כמו שכתוב בפסוקים בתהילים בפרק כף, שכבר דיברנו בעבר כמה חשוב בימים האלה שכל אחד ואחד ישתדל בקריאת תהילים, בהתחזקות כללית, בשיעורי תורה, במצוות. כל אחד לפי כוחו יקבל עליו, זה יקבל עליו להיזהר בלשון הרע, זה יקבל להתחזק בשמירת שבת, זאת בצניעות, זה הנחת תפילין. אלה, כל אלה אורות רוחניים שיורדים לעולם, שהקדוש ברוך הוא לימד אותנו בפעולות האלה, גם טוב לאדם וגם טוב לכלל ישראל. מחזק את המאזן של הזכויות של עם ישראל, את המאגר של הזכויות שיש לעם ישראל. ובפרט נושא האחדות, שזה דבר שצריך להדגיש אותו תמיד, שאדם יוותר לשכן, לאח, לחבר, לפעמים שריבים, כעסים, סכסוכים, אפילו שאתה צודק, תוותר, תבליג ותאמר את זה אני עושה, שיהיה אחדות בעם ישראל, לעשות נחת רוח לקדוש ברוך הוא, כדי להרבות זכויות לעם ישראל. שאין אבא שאוהב לראות את הילדים שלו רבים. גם אם האחד צודק, אבל איזה אבא אוהב לראות את הילד מתקוטט עם הילד השני. אבל כשהוא רואה שזה מבליג, מוותר, אדרבה נותן לו עוד כהנה וכהנה. וכמה שיותר להרבות ללמד זכות על עם ישראל. הרב לוי יצחק מברדיצ'וב היה מרבה זכויות על עם ישראל, מחפש לספר את הדברים הטובים שיש בעם ישראל, וחכמי זמנו העידו שזו הסיבה שכל ברכה שלו הייתה מתקיימת. נדיר דבר כזה, שאדם שכל ברכה מתקבלת. ככה היה רב לוי יצחק מברדיצ'וב. איך הוא זכה? שהיה מרבה להרבות זכויות, לדבר טוב על עם ישראל. שקדוש ברוך הוא אוהב את מי שמדבר טוב על הבנים שלו. דברים אמיתיים, נכונים. אבל להסתכל בטוב במקום להסתכל בלא טוב. ובאמת, נסיים בתפילה שהקדוש ברוך הוא ישמור את עם ישראל בכל מקום שהם, בכל חיילי ישראל, שהקדוש ברוך הוא ישמור אותם וישיב אותם לבתיהם, בריאים ושלמים, לחיים טובים ולשלום, ויפיל את כל אויבינו תחתיהם. ונזכה במהרה לגאולה שלמה, אמן ואמן.